טוב, אנחנו התחלנו לדבר על מושג דעת בכלל, על מושג גדלות ומושג קטנות. כשבעצם את המושג גדלות יש לנו רק איזה סוג של זיכרון. מה זה, איזשהו, מה פה זיכרון? רובד מאוד מאוד עמוק שנמצא באישיות שלנו. זה כמו למשל כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבה. למה אנחנו צריכים לדעת את הידיעה הזו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבה? זה אומר שאותה, אותו עולם, אותם שאיפות שהעולם לא יתקיים איתם, הן עומדות באיזושהי תשתית מאוד פנימי. זה כמו ש רבא ברבר חנה מתאר בעמוד רשע עם ג' בחלק א', עמוד שין ח' בחלק ב', ועוד מעט נדבר על עולת ריאה. שהזכרנו שרבא ברבר חנה מתאר את זה שהוא מגיע שם על הלוויתן, הם מתיישבים, הם חושבים שזה אי, מפשלים ארוחת צהריים, ואז פתאום הלוויתן גמר לנוח. אז אתה חושב שהעולם, אתה מגיע לאיזה עולם רגוע, נחמד, הכל טוב, יכול לשבת בשלווה ולשתות כוס קפה, ופתאום העולם מלא שערות. כשהעולם מלא שערות, אתה מבין שיש איזה משהו שהוא בתשתית העמוקה של העולם, אפשר כזה בזיכרון העמוק מאוד של העולם, יש מרחבים מאוד גדולים שמחפשים את מקומם, ושהעולם כל הזמן, אפשר כזה מתכתב איתם, העולם הגלוי שלנו. אז אותו דבר ביחס לדעת. הדעת שלנו היא לא דעת ילדותית, אמרנו, היא דעת קטנה. והיא דעת קטנה שמאחוריה נמצאת דעת גדולה. והדעת הגדולה יוצרת איזושהי, אפשר לקרוא לזה, הטיה לטובה של התפקוד של הדעת. כשאנחנו מנסים לבודד, אז אנחנו באים ואומרים כך, שלקטנות הדעת אנחנו מוצאים כרגע, כבר משתי הפסקאות האלה, כמה וכמה תארים. אנחנו ראינו שהקטנות הדעת היא מוגדרת ככוח, קודם כל, אני עוקף, כוח בחוגו הפנימי לבד. זאת אומרת, הדעת, המחשבה של האדם, ההתבוננות של האדם, האופן שבו מתבונן על העולם, קודם כל משפיעה באופן, נקרא איזה, אורגני, רק על עצמו. ברור שמחשבה גם משפיעה אחר כך. איך המחשבה משפיעה אחר כך? אז הוא אומר, ברור שאחרי זה אם אתה עושה משהו בידיים, אז המשהו בידיים הזה הוא עוזר, הוא בונה. עכשיו, מה פה שאתה עושה משהו בידיים? כשאתה עושה משהו בידיים יש שני סוגים של עשייה בידיים, יש יותר, בעניין שלנו. כן, יש סוג אחד של עשייה בידיים, זה הוצאה מלקוח על הפועל של מחשבה. חשבת משהו, הסוף מעשה במחשבה תחילה, אז סוף המחשבה במעשה בסוף. לא, תחילה, יש בסוף איזה מעשה, כן? חשבתי לעשות שולחן, הנה נעשה שולחן. זה, אני לא חושב, הכוונה היא שזה הוצאה של הדעת אל הפועל. זה מימוש של שהדעת הייתה שותפה לו. יש סוג אחר של איך יוצרים מהפכה. מהפכה פירושו שכל מעשה הוא, אפשר לקרוא איזה, מעצים תנועה או מגלה תנועה פנימית, ואנשים שותפים לתנועה הפנימית הזו. זאת אומרת, כשאתה הולך לעשות איזושהי פעולה, אז אני יכול להביא אולי כמה דוגמאות לזה. עוד בשבת ארגון מבורכת, עוד מעט, שחלק חלק קטן מתנועות הנוער חוגגים בשבת שבת ארגון. יש כאלה שחוגגים שבת קלה, כל אחד ועניינו. יש ארגונים שיש להם שבת ארגון השבת. אז נניח שאנחנו רוצים לחנך חניכים לחסד. כשאנחנו רוצים לחנך לחסד, אז אני יכול לבוא ולנאום המון המון נאומים, שזה גם סוג של מעשה, זה לא דעת. טוב, זה לא מקשיב, נחמד. אתה לפעמים צריך גם יותר ויותר קונקרטי. זאת אומרת, להגיד, כשהוא לא חסד, זה גם א', ב', ג', ד'. חסד זה, יודע מה, לשטוף את הכוס אחר כך, משהו כזה. נתת לו בעל המשימה המעשית, אבל זה עדיין לא. חניכים, אתה לא קושר אותם עם נאומים. חניכים, אתה קושר אותם עם מעשים. ולא רק חניכים בכיתה ג', גם חניכים בגיל 20. לא, בני עקיבא פעם, עיקר בני עקיבא, זה היה החברה בגיל הזה. מה שנקרא היום חברה ג'. קצת היו חברי הבית, חברי א' אף אחד לא חשב, כשהקימו בני עקיבא, זה היה תנועה להגשמה. זה היה תנועה של הגשמה, של סטודנטים שחיפשו. כן, עכשיו, דרך מה שהם חיפשו לעשות, הם גם יותר ויותר לאט לאט הבינו מה הם מחפשים. זאת אומרת, אתה, דרך המימוש, אתה מתחיל לברר לאט לאט, רגע, אז זה מדויק, זה יוצא מתוך מה שחשבנו, לא יוצא מתוך מה שחשבנו. אבל המימוש הוא, אפשר לקרוא זה גם כלי לתנועה שלמה. זאת אומרת, זה נניח, אתה לוקח אותם לפני פורים לשמח זקנים בבית זקנים. עכשיו, הרבה פעמים זה נשאר בזה. זאת אומרת, יש איזו משבצת שסימן הוביל, לקחת אותם לבית זקנים. הם לא נהיו אנשי חסד בזה. זה סימן שלא הדעת חוללה את המעשה, אלא המעשה הוא מעשה נקודתי. כלומר, דעת שמחוללת את מעשה פרופורה שזה הופך להיות תנועה, שנניח, הצלחה של מדריך זה שאוסף של מעשים כאלה ייצרו מצב שבו, לא יודע איך כזה, ילדים יהיו דרוכים או לבקש עוד משימות, או לחשוב על המשימות, או להיות כאלה, לאט לאט. כשמדובר, למשל, תנועת בני עקיבא, עברה שינוי מאוד גדול ב-90 שנים האחרונות. לא, באמת, כשאתה חוזר אחורה 90 שנה, או 80 שנה, או 70 שנה אפילו, או 65 שנה, ואפילו כשאתה חוזר אחורה 50 ומשהו שנה, בני עקיבא היו רצו עם איזשהו חזון. לא משנה כרגע הבינו אותו, לא הבינו אותו, זה לא נושא. הם רצו עם איזשהו חזון של תורה ועבודה. תורה ועבודה זה היה, בא ואמרו, ככה צריכה להיראות גאולת ישראל. תורה ועבודה. אנחנו לא מסכימים עם הסוציאליסטים של עבודה, אנחנו לא מסכימים בבורגנים של להיות, אנחנו לא מסכימים רק עם תורה, רוצים תורה ועבודה, לא משנה כרגע, משפט הכי בנאלי שיכול להיות. אבל עם תורה ועבודה הם הלכו והקימו יישוב. כשהם הקימו יישוב הם באו ואמרו, היישוב הזה הוא פרט. הוא פרט ב... איך אמר המגן של הגוש, מוש זילבר, לא זוכר מה? מה אנו ומה חיינו מול נצח ירושלים? ואתם עמדו בגוש עצמו ואמרו, אנחנו בונים את נצח ירושלים. אז אנחנו איזושהי, אז הם ידעו שהם מיעוט, והם ידעו שהם דוגמה, והם ידעו ש... וזה הייתה תנועה שלמה. עכשיו, באיזה שלב, כמו כל עם ישראל, כמו כל מדינת ישראל, איבדו את החזון. זאת אומרת, אין כרגע איזה דעת שמוליכה עתיד מאוד גדול. ושנים הגבי שאני בני עקיבא, בגלל שהיא תנועה מאוד אידיאליסטית, חיפשה. אני לא יודע, אתה היית בני עקיבא?
מאוד.
גם מדריך?
כן.
ואיזה שבט? אלה שם היום? וואו, אלה שמדריכים, אתה חייב לבוא שבת לראות אותם מדריכים וזה. סוף ההדרכה שלהם כבר. אבל הנה, מה קרה לבני עקיבא שנים האלה? זה הפכה להיות תנועת, כזה תנועה להכשרה למדריכים. זאת אומרת, כאילו אתה בסניף, אתה נושא עיניים למעלה, מה יקרה בסוף? בסוף אני אהיה מדריך, נכון? ומה יקרה כשאני אהיה מדריך? אני אכשיר את הדור המדריכים הבא. וכן הלאה, לא, אני מגזים, בסדר, זה ודאי שהרבה יותר וכו' וכו'. אבל כשאתה חושב, האם מבני עקיבא יצמח היום איזה... תחשבו שבני 90 שנה, כפר עציון זה החידוש.
כאילו כפר ציון, תירת צבי, שלוחות, ישיבת כפר רואה. ישיבת כפר רואה, זה היה מרד, זוכר שראש ישיבת בית מתתיהו, ישיבה בבני ברק. בלווי השער אבנריה, הוא בא להספיד, התלמיד שלו. הרב נרי הקים ישיבה, ישיבה קטנה, זה לא ישיבה תיכונית. הרב מאוד התנגד לישיבה תיכונית, כפו אותו. והוא היה מראשוני התלמידים. יש ספר של הרב נרי, ישן, 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 שהוא כותב, ועיר, זה כאן, השכן שלנו. אז והוא בא ואמר, אתם בכלל לא מבינים מה זה הייתה המהפכה הזו שכפר רואה. אתם לא מבינים איזה עולם, איך העולם היה שומם עד שהגיע הרב נרי והקים את הישיבה הזו והפך את העולם. אמרתם לך, היום זה נראה לכם בסדר. ישיבות נגיד בכל מקום, בעיר ובכפר, בסדר. נקים כבר כל כך הרבה ישיבות שכן לחשוב אם יש תלמידים או אין תלמידים, העיקר שיהיו ישיבות, בעיר ובכפר, בעמק, בהר, נכון, אף אחד לא חשב, כן, העמיד התלמידים הרבה. בסדר. זה בעיה. אבל אם אנחנו רואים בבני עקיבא היום מצליחה לייצר איזה משהו, לא משהו קיים. לא. אז מה קרה? אז הדעת הופכה להיות דעת של הווה. כשפתאום זה נהיה תנועה חברתית, שזה מדהים, לא חלילה, איך כאן השווה את ההוא? נחשון? לא נחשון.
לא, נחשון זה כאילו...
ויש את עם החברה הצרכים מיוחדים?
יובל.
אז פתאום כן יושבת יובל. אף אחד לא חשב על זה קודם. וזה מדהים, זה מדהים. שבט יובל. ונחשון, ומקימים, אבל מה מקימים? אומרים, הנה, יש עכשיו המון המון בעיות בהווה, שבואו נפתור אותם. בואו נפתור את כל מה שיש עכשיו. לא נביא את מה שיהיה, אלא נתקן את מה שעכשיו. זה ענווה, זה צניעות, זה ריאליות. זה כל הדברים הטובים. אבל זה לא חזון. זאת אומרת, זה ממלא המון עשייה. זה ממלא המון המון עשייה. אבל זה לא עשייה שאתה אומר, הנה, מעשה אחד משנה תודעה. מעשה אחד מסוגל לאפשר את התודעה. כל זה, זה כבר גילוי של קטנות הדעת. הכל. כלומר, פעם דעת הייתה...
קטנות כאילו?
כן, שאתה צריך להופיע את זה בעולם. כלומר, שכשאתה חושב משהו, אתה עכשיו צריך לחשוב איך אני מתרגם אותו, ורק דרך עולם המעשה יש משמעות למה שחשבת. כלומר, נניח ש... כן, הזכרנו את הדוגמה הזו מכיוון אחר. שאני עכשיו צריכים לבחור רב לקהילה, אז שואלים, מה אתה יודע לעשות? ללמוד תורה. וואלה, לא בשביל זה אנחנו נשנה לך מזכורת. להיות. אני רשבי במערה. תודה רבה. אז רשבי במערה בנית הזו על הספר הזו. במה? בזה שהוא היה. או כשקצת, נניח, כשחוני המעגל מגיע לבית המדרש, אז אומרים, נהירים לנו שמעת את הקימי חוני המעגל, אחרי 70 שנה. עצם זה שהוא נמצא שם, אף אחד לא ידעו שהוא נמצא שם, אבל אף אחד לא זיהה אותו, אומר, אני חוני, אני את ההורי. אבל כשרדן ספרה, הנה, יש אנשים שיש להם דעת. הפוש שיש להם דעת, שהדעת שלהם פועלת. עכשיו, גם זה עדיין קטנו את הדעת. כי חוני יהיה צריך להיות שם, כדי שיהיה נהיר נשמעת איתו. זאת אומרת, חוני יתעורר, רואה שם את החמור מלא, שם בני רמחים ובני רמחים שם, ורואה את האיש. בית מדרש לא השתנה, הוא צריך להיות בפנים, צריך להיות מציאות שלו.
אנחנו צריכים להרחיק, זאת אומרת, להבין שאדם הראשון לפני החטא היה כמו הנשמה בגוף של העולם. והדעת שלו פעלה. זה מילים, זה ציור שאנחנו לא... אנחנו יכולים להגיד, אני יכול לדמות את זה. זה בערך כמו שכתוב על שלמה המלך, שאמר 3,000 משל. אז אדמו"ר הזקן אומר, זה לא מה שאנחנו חושבים שהוא אמר 3,000 משלים. הוא אומר, הוא היה כל כך חכם, שכשהוא אומר משהו, הוא אומר, לא הבנתי, טוב, אני אתן לך משל לזה. לא הבנתי את המשל, אני אתן לך עוד משל. אחרי 3,000 משלים,
זה מה שהתכוונת. עכשיו הבנו. אז כל דבר חוכמה זה היה 3,000 משל, כשהוא אמר. אז אנחנו צריכים בשביל להבין את המדרגה של אדם ראשון לפני החטא, זה 3,000 משלים. הלבה. אלא מה? יש לנו איזשהו זיכרון שאנחנו צריך להבחן אותו. בא, אז אני אומר, דבר ראשון, זה נקרא חוגו הפנימי. זה קטנות הדעת, זה החוג הפנימי. כלומר, המחשבה שלי, אם היא קיימת, היא פועלת עליי. גם המחשבה עצמה מוגבלת. כלומר, היא מציירת ולא פועלת. זה אנחנו נעסוק בזה קצת יותר. בעזרת השם. כלומר, זו חוכמה מציירת. מה פירוש מציירת? מציירת זה אומר שהיא כאן ציור, זה סוג של קומפוזיציה, סוג של עריכה. כלומר, כשאתה מצייר, אתה שם כל דבר במקום הנכון שלו. כשילד נניח מצייר, נגמר לו הדף. נכון? עד איפה הוא מצייר? מצייר, הוא מסתכל על הדף, מתכנן אותו. יודע, יש מספר הזהב, מספר הזהב זה אומר שאתה לא מחלק את הדף לשני חלקים, אלא קצת מטה ימינה. כי אם אתה מחלק את הדף ממש לשני חלקים, זה יוצא קיץ', יוצא קצת לא, הציור לא, לא מספיק עמוק. כשהמרכז נמצא בצד קצת, אז זה מכריח אותך קצת לאיזה גירוי את את הרואה. לא משנה. היינו שם. אנחנו לא לומדים ציור. אני גם לא יודע את זה. כשהייתי שביעיסט, אז עשו בישיבת הצעירים חוג ציור. היה צייר בשם, שעדיין, ברוך השם, טוביה כץ. בא להביא לנו חוג ציור. ונכנס לחוג ראשון, והוא אומר, תקשו, אין, בכל אדם מתחבא צייר. אין אדם שדבר. כל אחד יש לו את היכולת, רק צריך ללמוד להוציא את זה לפועל. טוב, נותן לנו הוראות. אחרי 3 שיעורים הוא ניגש, הוא אומר, תקשיב, כנראה שלא לכל אדם יש את הצייר חבוי בפנים. אז כל פנים, עכשיו, אז נניח, אתה מסתכל, ישנם ציירים שאתה רואה שפתאום דמות נחתכת. אבל זה בכוונה. זה לא, זאת אומרת, דמות נניח מגיעת לפה, יש לה פיטר ברויגל, יש לו כל מיני ציורים. שאתה רואה שאתה רואה מהאמצע. אתה בכוונה רואה מהאמצע. זה לא שנגמר לו הדף. בכוונה עשה את זה. בדיוק כמו שיש לו איזה סוג של חוש הומור שלא מבינים אותו, תמיד להוסיף איזה רגליים מיותרות. זה משהו מוזר. טוב, נניח חברה של אנשים שסוחבת משהו, שם תמיד אתה תספר מספר רגליים, אחד יותר מ... זה מספר לא זוגי. כלב, גם כי אתה רואה, זה עדת כלבים, פתאום לאחד מציצה רגל חמישית. לא ברור. הכל מכוון. אבל מה זה צייר? צייר הוא בא ואומר, יש לי אוסף של פרטים, אני מארגן אותם. אז פעם, הארגון הוא לא תמיד נקרא איזה שיטתי במובן החיצוני שלו. אבל הוא מארגן. חוכמה מציירת, פירושו של דבר, לוקחת את כל היש וחושפת את היופי, חושפת את הסדר, חושפת את העקרונות המכוננים שלפני. אבל היא לא יוצרת. היא לא באה ואומרת, הנה, יש פה משהו שהוא חדש. כשדיברנו קודם, הנה, זה, עוד פעם, בתור משל, על ההבדל בין בני עקיבא בתור תנועה חברתית ובני עקיבא בתור תנועה עם חזון, זה הבדל בין חוכמה מציירת לחוכמה פועלת. חוכמה מציירת באה ואומרת, הנה, אז עכשיו יש לי, אני צריך לשים כל דבר במקום. יש כבר דברים. יש לי עכשיו המון דברים שנמצאים. נחשונים, יובלים, מדריסים, עוד המון דברים. ירד שם, הכל בסדר, דברים מאוד מאוד חשובים. כל הדברים שיש, איך אני עכשיו מארגן אותם. תנועה של חזון זה באה ואומרת, איך אני פועל את דברים שאין. אני לא בא לפתור בעיות, אני בא ליצור טוב. קטנות הדעת זה מצב של, זה נקודה שנייה, שהחוכמה היא מציירת בלבד. נקודה שלישית, אמרנו, שממילא הציור המרכזי, אם אתה מדבר על מה שיש, זה שהיש, זה קודם כל, מה אתה נפגש? אם יש חומרי, לא אם יש רוחני. אנחנו לא ממש מאמינים בעולם של רוח. אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים. יביא דוגמה. דוגמה מהעולם. יש משל שהוא לכאורה נראה מאוד מאוד פשוט, וצריך תמיד לחשוב למה הוא, כשאתה אומר אותו נשמע מאוד הגיוני, אבל משום מה הוא לא עובד, כן? כל אחד מאיתנו יש איזה נקודות קשות בחיים, קשות בחיי ההלכה, שאם היו שואלים אותנו היינו מבטרים על חלק. נניח, אז קל לדבר על בנות, ללכות צניות אצל בנות, זה קטע מסובך. עכשיו, זה לא הוגן, כי אצל בנות זה מורכב מאין סוף פרטים. זה מורכב מאין סוף פרטים, ב' נוגעים בדברים שמאוד מאוד חשובים, לפחות להם. יכול להיות שגם לגברים זה חשוב, אני לא יודע. אני לא יודע אם אי פעם, לא זוכר, אבל אני אפילו לא יודע אם אי פעם אני הלכתי לקנות לעצמי חולצה, אז אני לא יודע מה עושים עם זה. יש דיון אם על חולצה חדשה מברכים שהחיינו או לא. אני אף פעם לא התקלתי בבעיה הזה, כי אני אף פעם לא יודע. צריך להיות לי חברים שהם מתחדש. תודה, על מה? אז אני באמת לא יודע, לא משנה. אבל עכשיו, אתה, עכשיו יש נניח, אז בחור הולך לקנות חולצה, אז אתה מסתכל, יפה, לא יפה, נכון? במקרה, הוא צריך למדוד, רגע, כאן, זה, רק על חולצה. כן, וזה המון פרטים. הלכות תפילה. עכשיו, לנו, החלק גדול מלכות תפילה, מלכות תפילים, זה פשוט משהו שהוא לא יומיומי. לא רואה איזה שאנחנו לא קמים לתפילה, אלא זה כמו נהג. נהג, אמרת שם, הוא עושה מלא פרטים. כשהוא נוהג, הוא מלא פרטים. רק הוא לא חושב על זה. כי אני לא, כשאתה לומד נהיגה, זה ימינה. תאותת. איך מאותתים ימינה? אני זוכר היה לי, מורה היה אומר לי, ימין השם רוממה. תמיד, זה. הבעיה שאני לא ידעתי מה זה ימין ומה זה שמאל, אבל זה עניינים אחרים. אז לא, אני לא, אני אשתי אני לא יודעת את זה. אני יודע, אבל אני יודע. אחרי שאני שם את היד על הלב, עם יד על הלב אני יודע. אני בטסט, נסעתי. ובוחן אומר, תפני ימינה. פניתי ימינה. כאילו, אוטומטית. אבל אצלנו כבר כל הפרטים זה פשוט חלק מהחיים. אז לי יציאת, ניקח למשל חוזר בתשובה. אתה רוצה ללמוד את הלכות שבת, אתה מתחיל ללמוד את שמירת שבת כהלכתה, אחרי שלושה עמודים אומר לנשום מותר שם שבת, כאילו מה נסגר? אסור. היה פעם, שסיפרתי לכם את זה, שהיה איזה ידי בכפר חסידים, שקצת אחר לתפילה, פנה לבחרת הצדדים, שבת. נכנסו שני ילדים, בני חמש, כזה, עושים משחק, פותחים שני ספרים כזה, כאילו לומדים גמרא, מתנדנדים, שני אחים, ואז אחד אומר, אסור, ושני כזה מה לא, לא נכון, אבל אסור, ועשה, וכה, ככה, דו שיח כמה דקות, כל הפעם, אסור, בסדר, הוא, התפילה, הוא ספר את זה לחיוך לחותן שלו, לרב דוב יפה, הרב דוב היה המשגיח של שבעת כפר חסידים, הוא נרעש מזה, ממש, אמר, תקשיב, איך קוראים לילדים? הוא אומר, מה זה משנה? הוא אומר, אני צריך לחיות למשפחה, לדבר איתם. אם זה מה שילד קולט בבית, שתורה זה אסור, זה נורא ואיום. אם זה, כאילו זה המשחק שלו. זה כמו שאתה יכול לראות, לפעמים ילדה משחקת עם בובה. אז אתה שומע כשהיא צועקת עליה, אתה שומע את אמא שלה. על איך היא צועקת, על מה היא צועקת, על מה היא צועקת. תשבי ישר. אני אמרתי לך שאני תשעה, כבר קלת לי צועקת לה שאני ישעה, בכלל, תוכלי ממנו מס. אתה שומע. אז בסוף, הוא בסוף הסכים לעשות קידוש, ומיד אחרי קידוש הוא רץ למשפחה הזו. ואבא מאמר פתאום, זה ככה צריך. שני ידים שלו אחרי זה, אותם שני ידים יצאו חילניים אחרי, לא משנה. אבל, אז עכשיו, מה אתה אומר ליהודי כזה חוזר בתשובה? תבוא לשבת אלינו. תראה שאנחנו לא נתקלים בפינות כמעט. כאילו, כמה מאיתנו זוכרים את כל הלכות בורר, וגם אם אנחנו זוכרים, כמה פעמים אנחנו... אני אומר, מי שמקיים, לא מי שלא מקיים. לא נתקלים ברוב ההלכות לא נתקלים. אז עכשיו, אבל כשיש איזו הלכה שאתה נתקל איתה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אז אתה וואלה. אתה באמצע התלהבות גדולה, 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 ושל תפילה, ופתאום מישהו כזה, איך? זמן קריאת שמע. תגיד, מה אתה? אתה לא נורמלי? אני עכשיו מדבר עם השם, ואתה אומר לי זמן קריאת שמע, איפה הראש שלך? א', לא הייתי צריך להפריע לי. ב', תן לי להיות אנוס. ג', באמת, וכי אכפת לך, הקדוש ברוך הוא, אם זה 853 או 854. אז הוא אומר לך, יהודי, אתה... אם זה 854, אם אתה ספרדי, כבר יהיה אסור לך להגיד... לא, זה בסוף זמן תפילה. אז כבר יהיה אסור לך להגיד ברכות קריאת שמע. וגם אתה אשכנזי, כנראה לא. לא משנה. אז אתה... אז מה המשל שמביאים תמיד? הוא המשל מאוד פשוט. לא אכפת לך? עוגה אני לא אוכל אצלך. עוגה אני לא אוכל אצלך. נראה אותך עושה עוגה דרך. קצת סוכר, קצת זה. יש ספרי בישול לגברים, אתם יודעים? לא, כי... יש ספרי שכתוב קורת מלח. אתה אומר, כמה? קצת, כמה קצת? לא כולם יודעים לעשות את זה. כשאתה מתחיל לנסות למדוד, אז הוא אומר לך לא, רבע, כפית, 25 גרגירים. מה יש רגע הזה? תחכה עד שזה יאפה היטב. תודה. לא משנה, אבל זה מלא מלא פרטים. עוגה זה דבר צריך להיות מדייק. זה לא מרק, שתוסיף תבליני כפי יכולתך, שגם זה לא כדאי להגזים. עוגה זה, אתה יכול לפקשש. לא הרבבת את הביצה כמו שצריך, וכו'. אני לא, אף פעם לא עבור על גשר שתתכנן, נכון? למה? מהנדס. אתה לא צריך למהנדס כזה, משקלים בערך. מי ילך על גשר? עכשיו, סליחה, משה, זה מאוד נפלא. אומר לך, תשמע, תורה זה דבר מדויק. מה הבעיה שלנו? שאנחנו מבינים משהו, משהו נכון, שתורה זה הקצה של עולם רוחני. זאת אומרת, כל אותם פרטי תורה, יש להם איזשהו מכלול שהוא נעלם. כשאני רואה גשר, אז אני מאוד מבין איך כל פרט קשור אל הגשר. אם איבדתי שני ברזלים, זה לא נעים. מדויק. אבל זה מדויק כי כל כולו עולם חורי. מצוות, תפילה, תורה, הכל. זה קצה של ביטוי של עולם רוחני. עכשיו, אז זה נהדר. אנחנו מבינים את זה. אנחנו מבינים את זה וחיים את זה. עכשיו מגיעה הבעיה. שעולם רוחני הוא עולם לא ממשי. הוא עולם לא מדויק. ואז אתה בא ואומר, העולם החומרי המדויק הוא בדיוק הפוך מאיך שאני תופס עולם רוחני. כי עולם רוחני הוא לא באמת ממשי. אז קטנות הדעת שתופסת את ה... אז היא תופסת באמת שהעולם החומרי הוא הממשי. העולם הרוחני הוא לא באמת ממשי. כן? וכל הנתקה מן החול אל הקודש היא יציאה מישות אל אפסיות. אמרנו ממילא שהכוח המרכזי שמניע את החיים זה כוח המדמה. כלומר, דמיון הוא זכרון החושים. דמיון זה באמת בגומרים יש לי. עולם של שלים של של חושים, מה שיוצר מצב שכוח הרצון הוא נקרא איזה איזשהו מחזור של מה שיש, והכוח הנפשי המרכזי זה הרגש. על גבי זה נוצר מצב של הרס פנימי. זאת אומרת שיש לנו איזשהו חוסר הלימה בין מה שאנחנו מדברים, עוד פעם, כי מה שאנחנו מדברים זה נראה לנו שהמילים זה זה היש, זה הנושא. אנחנו לא מבינים את המושג, את המושג עצמו. אנחנו לא מבינים את ה... נניח, זה כמו שיתנו לאנשים שלא מבינים בשירה, לקרוא שירה. אז הם קוראים שירה. בעצם זה שמזיזים את האצבע ככה, זה כבר בעיה. יש לי משל הלכה, שלא לא כל מדהים אותה, שיש, כתוב כל מי שערבה. יש כאלה שאומרים שגם לשמוע אישה קוראת שיר, זה שייך לכל מי שערבה. כיוון שהשם, הטונציה היא, זאת אומרת, זה לא רק להעביר מידע. כשאתה אומר, טוב, כמה עולה קפה? 10 שקלים. בסדר. לא כולם צריכים להחמיר כמו הרב קוק. אתם מכירים את השכר? הוא היה בחור ישיבה. מנהג הזה שהוא שוכרים חדרים. יום אחד בעלת הבית אומרת לו, אני מעלה את זה, מכפילה את הסכום. בסדר. בוא אליו הבחורים, הוא רואה, אתה שובר לנו את השוק. עכשיו כולם יעלו. אז מה, מה? אל תרבה שיחה עם האישה, לא שווה חצי רובל. מה, כאילו, מה קרה? איפה? אז זה באמת חומרה גדולה. הקדושה גדולה. אבל, אז לשמוע, זה, מה, זה מחלוקת, זה לא שזה, אבל יש משהו בשיר שזה קצב, זה משהו שאנחנו יודעים עוד פעם שהמילים הם קצה של משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גדול, הרבה יותר ממשי ממה שמצליחים לבטא. וקטנות הדעת אין לה את החלק השירי הזה של החיים. אין לה את החלק השירי, אין לה את החלק המפגש עם עולם רוחני, לעומת זה גדלות הדעת, יפוך. ואנחנו, אז מה שאומר פה בפסקה בדעת עליון, שגדלות הדעת כן משפיעה על המצב של קטנות הדעת. אין לנו קטנות הדעת שלמה. יש לנו קטנות הדעת עם זיכרון, שמדי פעם אנחנו רואים הטיות בדעת. עכשיו, בשביל להבין קצת את ההטיות, אז אנחנו צריכים לחזור לחטא אדם הראשון. יש פסקה שהרב קוק מדבר על חטא אדם הראשון בהקשר הזה של הדעת. הוא מגדיר מה זה חוכמה, מה זה דעת, איך הדעת עובדת, מגדיר. אז זה הפסקה בעולת ראייה, חלק ב', עמוד רייש ד' אצלכם. אצלך זה רייש סמך ד'. אוי. אז לא, כן, סליחה שאני מטריח אותך. ריש ד' ואכלתם, אם אני לא טועה, אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה צפניה הפסוק הזה, אבל אני לא בטוח. זה איפה שהוא שם, אם אני לא טועה, אם יתרע שם. ריש כושי נטע. ואכלתם, זה אנחנו רואים במוצאי שבת, החלק מיהודים, אומרים, ויתן לך, כתוב פה, פסוקים של ברכה מיד בתחילת ימי השבוע. ברוך את השבוע, ויתן לך, זה פרשת שבוע, ייתן לך אלוהים מטל השמיים, משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, ויעבדו חעמים. אצל מרוקאים זה עניין, נכון? יעבדו חעמים.
זה תימנים.
לא, כשאתם נכים לך קוסטי. אז זוכר זה מרוקאי, גם תימנים, גם תימנים. מה? צריך גם. רגע, אתם אמרנו, איך? מרוקאי. מרוקאי, כן. וגם ריבי ייתן לך כל מוצאי שבת? את כל ה... נשחקים עם השנים, אתה רואה. כן, אני אחת לכמה שבועות מחליט שיאללה, או בסדר מלווה מלכה, או מיד אחריו לשבת להגיד את זה. ואני לא יודע למה, תמיד, היה לי כל דבר שלא רגילים אליו. זה כזה מאוד קשה. לא יודע למה, אתה צריך לחשוב על זה, צריך לעשות תשובה. כן, זה אחד הפסקים, זה ישראל נושא בהשם תשועת עולמים, לא תבושו ולא תקלמו עד עולמי עד, ואכלתם, פסוק נוסף, אכול וסבוע, והיללתם את שם אדוני אלוהיכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבושו עמי לעולם. יש פה, לכאורה, אין קשר בין אחד לשלישי פה. אכלתם אכול וסבוע, זאת אומרת, לעתיד לבוא תאכלו ותסבעו. מה קורה היום? תאכלו ולא תסבעו. מוזר. אנחנו מכירים את עצמנו שאנחנו אוכלים והרבה פעמים סביעים, כאילו זה נברא, זה החיים בעתיד, לא. אכלתם אכול וסבוע. עכשיו, שלב ב', והיללתם את שם אדוני אלוהיכם אשר עשה עמכם להפליא, לא מה שהוא עושה שאתם אוכלים אכול וסבוע. אז כשתאכלו ותסבעו, אז תגידו, וואו, עכשיו אנחנו יכולים להלל את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה איתנו פעם, פלא גדול שהוא עשה איתנו, שלא הבנו אותו כל זמן ש... לא הגענו למדרגה של אכול וסבוע. כן? זה. וחלק ג' ולא יבוא שעמי לעולם. כלומר, אגיד כך, היום, לפי זה, אנחנו, יש לנו איזושהי בעיה בסביעה שלנו, כן? דבר שני, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו משהו, ואנחנו לא כל כך מבינים את הפלא שהוא עושה איתנו. ודבר שלישי, אנחנו גם מתביישים. אז נוכל נסבע, לא נתבייש. טוב, אז נתחיל פה. הנה כתבנו במקום אחר, עניין הריח הרע, רע, והרחקת הקדושה מדברי תורה ותפילה ממקום התינופות, שחכמי שיקול דעת האנושי לא יבינוה, איך ייפגם דבר רוחני על ידי לכלוך גשמי. ועוד יש להוסיף באום האדמי הששת של בית הכיסא מר. ובהקדמת הזו, איתה דמיתה ממהו תינוף המזת. אז הוא קושר פה שלושה עניינים שקשורים אחד לשני. יש הלכה שאסור לדבר בדברי תורה במקום של ריח רע. אסור להתפלל במקום של ריח רע. מדובר על צועה, מדובר בעיקר כן, על בית הכיסא. וחכמי שיקול דעת האנושי, אז יש פה, קורא לזה שיקול דעת האנושי, לא מבינים מה זה משנה. הלו, אתה עכשיו עסוק בתורה, אתה עסוק במשהו רוחני. אתה עסוק בתפילה, אתה עסוק במשהו רוחני. מה זה משנה? מה קורה מסביבך? אתה עכשיו יושב שומר ברפץ. ריח שם, חלק לא אוהבים אותו. גם אם אוהבים אותו, חלק זה רק ריח, אתה חולב. עכשיו, אתה סטודנט למתמטיקה. מנצל את השמירה הלילית שלך שם לפתור פה עוד מתמטיקה. יש סיכוי טוב שאתה תעבור טוב את המבחן. מפריע לך ריח רע, סתם טעף, לא יודע מה. אבל מה נפקא מינה? איך הריח הרע קשור להיותי מתמטיקאי טוב או לא טוב? אני כותב שירה. איך זה יהיה קשור? תתנתק. אתם שירה. ופתאום בתורה ותפילה הוא יורך אסור. אז כבר לא נעים לו מה אסור, אחרי כמו שספרתי. אז חכמי שיקול דעת האנושי, למה הם לא מבינים? הם, יש להם איזשהו פירוד בין עולם הרוח לעולם החומרי. והם אומרים, זה שני מסלולים נפרדים לחלוטין. אין שום קשר ביניהם. זה שהאדם, הוא במקרה נמצא גם פה וגם פה, זה בעיה. בעיה בלתי פתירה. כשדקארט הגיע לשאלה של הקשר, הבעיה הפסיכופיזית. הבעיה הפסיכופיזית זה הבעיה של הקשר שבין הרוח
לבין הגוף. זאת אומרת, למשל, אדם יש לו פצע. פצע זה משהו גופני. הוא מרגיש כאב. איפה נמצא רגש הכאב? טוב, אז אתה יכול לטעון שזה משהו כימיקלי כזה. זאת אומרת, כמה נוירונים שזזים שם במוח ויוצא מזה מין תחושה כזה. זה גם נכון. עכשיו, אבל אומרים לאדם משהו עצוב, ולפתע עיניו זולגות דמעות. איך נוצר הקשר בין שקית הדמעות שלנו לבין הרגש? שם זה רגש. מה? נכון, בסדר, זה אחד הפתרונות. אומרים לבן אדם משהו מצחיק, ולפתע באופן בלתי רצוני לחלוטין השפתיים שלו זזות בכל מיני זוויות מוזרות. איך זה עובד? זה גם בעיה פסיכופיזית. אמר דקארט, זה סוד אלוקי מחוץ לפילוסופיה. פילוסופיה יכולה לפתור את זה. עמודו אחרי זה פילוסופים כמה דורות, חלק אמרו הכל מטריאליסט, הכל חומרני, ובעצם זה רק שלה, זה פשוט כימיה. זה בדיוק כמו שאומרים, יש לי כימיה איתו, מה זה יש לי כימיה איתו? כמה גלים, זה הזוג המוח, וזה עושה לנו הרגשה נעימה. הרגשה נעימה, הרגשה הזו היא משהו חומרי לחלוטין שאפשר למדוד אותו. ולכן אני יכול לשבת לידו. הוא, אין לי כימיה איתו, אז... אפשר אחרי זה להוסיף אבולוציה ונהנה בכלל, זה נפלא. אתה יודע מה זה אבולוציה? לא, לא, לא יודע, סליחה, אני צ'יקטניסט, נאמר. הייתי פעם קרוב משפחה שקנה איזו אנציקלופדיה, היה שם קרח אחד על אבולוציה, אז הוציא איזה שאלים שלא יודעים מה זה. אז אני לא יודע, אני... עכשיו, יש כאלה בדיוק הפוך, שראו אותנו הכל רוחני. כל הדמעות וכל זה, זה השלעי האופטית. זה לא משנה, זה דיונים שלמים בפילוסופיה. אז, אבל עומדים באמת בשני מסלולים, לפעמים אנחנו מוצאים הקבלה, אז אתה שואל, אבל תורה באה ואומרת, יש הקבלה בין תורה לבין חומר, ממין מסוים, כן? והשאלה היא למה? עכשיו, בית, יש שד, שד של בית הכיסא. שד זה סיפור בפני עצמו. תושבי שדים נולדו, נבראו בערב שבת כזה. הם קצת דומים למלאכים, קצת דומים לבני אדם. הם לא מתים, אבל הם פרים ורבים כבני אדם. זה כאילו איזה מין, אפשר לקרוא איזה גוף חומרי נטול גבולות. זה השדים. ויש שד של בית הכיסא. שכשאנשים מדברים שם, הוא מאוד נהנה מזה, הוא ניזון מזה. ומהתינוף שם הוא נהנה. אז עכשיו, השאלות שהוא מעלה זה בדיוק אותן שאלות שאנחנו אמרנו קודם. שאלה של אמון בעולם רוחני, השאלה אם עולם חומרי יש בתוכו איזושהי קורלציה, הקבלה, שיתוף בינו לבין העולם הרוחני. אנחנו נעצור פה.